בספר הכוזרי מאת רבי יהודה הלוי עליו השלום, מאמר ראשון, ואנחנו באמצע דברי הנוצרי, דהיינו בעמוד ו', זה בפסקה ד', כן, עמוד ו'. כן, דיברנו על המשפט שמופיע בסוף העמודה, וחוקנו לקוחים מן התורה. בה הנוהגים תמיד, ובאמיתותה אין להטיל ספק, כי נתונה היא מאת האלוה. וכבר נאמר באבנגליון, מפי המשיח, אני לא לסתור מצווה ממצוותיה באתי, כי לחזק את כל מצוותיה ולאשרן. המשפט הזה מופיע גם באבנגליון, וגם יש לו גרסה אחרת, כפי שכתוב למטה, במסכת שבת, דף קט"ז עמוד ב'. האבנגליון זה הבשורה, כלומר זה ארבעת החלקים הראשונים של הברית החדשה. מה? הוא שואל אותי מה זה אבנגליון. אבנגליון זה ביוונית בשורה טובה. בשורה טובה, אבנגליון. וזה ארבעת החלקים הראשונים של הברית החדשה שמספרים כל אחד את תולדות חייו של ישו. עכשיו השאלה היא איך הם מסבירים את הפסוקים האלה. אפשר ללמוד הרבה על הלך רוח של הנצרות מתוך הסטיות שבה. כלומר, יש כמה אסכולות בנצרות הקדומה שאומנם נדחו על ידי הכנסייה הרשמית, אבל הן מבטאות איזה הלך רוח תת מודע בתוך הנצרות הרשמית גם כן. אני מתכוון למשל לשיטה של מרקיון. מרקיון היה אחד מאבות הכנסייה שהוכרז ככופר. עכשיו, מה הוא אמר אותו מרקיון? הוא היה נדמה לי מאלכסנדריה, בתקופת התנאים, מה? מרקיון. כן, הוא וסטורנינוס. הם טענו שבעצם האלוה שנתן את התנ"ך איננו זהה לאלוה שמבחינתם נתן את הברית החדשה, אלא שיש שני אלים. האחד הוא האל של היהודים, והשני האל של הנוצרים. כן, ככה הם טענו. מה? איך מה? איך קוראים לו? מרקיון. מרקיון, כן. המרקיוניזם אומנם נפסל על ידי הכנסייה הרשמית, אבל זה ממשיך לבצבץ בהרבה מאוד דברים שאפילו הקתולים הרשמיים אומרים. כי ברגע שאתה אומר שיש ברית ישנה, ושהברית הזאת בוטלה ובמקומה יש ברית חדשה, אתה אומר שיש משהו פסול בברית הראשונה. למשל, זה שאחת הטענות המרכזיות של הנוצרים נגד היהודים זה ליסטים אתם שכיבשתם. מה זה ליסטים אתם שכיבשתם? לא שארץ ישראל זה לא שלכם, אבל למה אתם לוקחים את הארץ בדרכי מלחמה? כן? זה לא בסדר להילחם, גם אם זה שלך. מה? לא, אין הכוונה שמה לגנב, אלא, כי אם לא זה היה מספיק להגיד, ליסטים אתם. אבל שכיבשתם, משמע שהטענה היא דרך הכיבוש. כן, כי הרי אם נחזור קצת לדברי רש"י, כן, לעבריות, לדברי רש"י, להבדיל. רש"י אומר שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכיבשתם ארצות שבע גויים, אז ישראל אומרים להם כך וכך. נשאלת השאלה, באיזה גויים מדובר? או שזה גויים שמאמינים בתורה, או שזה גויים שלא מאמינים בתורה. אם זה גויים שמאמינים בתורה, אז מה הם צריכים את פרשת בראשית כדי לדעת שהארץ הזאת היא הארץ של עם ישראל? הרי זה כתוב בכל דף של התנ"ך כמעט, שזאת הארץ שלנו. אם מדובר בגויים שלא מאמינים בתורה, יהיה כתוב אלף פעמים בתורה מעשה בראשית, זה לא יעזור כלום, כי הרי הם הרי לא מאמינים בתורה. אז איך אפשר לסדר את העניינים האלה? אלא בוודאי שמדובר בגויים שמאמינים בתורה. איפה מצאנו גויים שמאמינים בתורה? כל הנוצרים. יש מיליארד גויים שמאמינים בתורה, לפחות מיליארד, אם לא יותר, של גויים שמאמינים בתורה. אז מה הטענה שלהם? לא ארץ ישראל אינה שלכם, אלא ארץ ישראל היא באמת שלכם, אבל למה לכבוש? אז תחכו עד שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם את זה על מגש של כסף. מעניין מאוד שהדיון הזה הועלה בשיחה בין גולדה מאיר לבין האפיפיור פאולוס השישי, כשהיא פגשה לראשונה, פעם ראשונה שהיה ראש ממשלה הישראלי שפגש אפיפיור בתקופה שהוותיקן לא הכיר במדינת ישראל עדיין. אז היא מספרת בספר שלה חיי, היא אומרת שהאפיפיור הדבר ראשון שאמר לה היה, אני מזועזע מן האלימות שהפעילו היהודים בארץ הקודש. שימו לב לדיוק בביטוי, הוא לא אמר אתם גנבתם ארץ שינה שלכם, אלא מדוע באלימות. והיא ענתה, היא לא קראה את רשי אני חושב, אבל בכל זאת נפש יהודית הייתה לה, והיא אמרה אבל זה שלנו. כלומר, מכיוון שזה שלנו, לא רק שמותר, אולי אפילו יש זכות, יש חובה להפעיל אלימות כדי להשיב את הצדק לעולם. כלומר, יש פה מחלוקת תיאולוגית מהותית. לפי הנצרות, האדם איננו זכאי לשום דבר. ולכן אין מושג של זכות מול האלוה, משום שהאדם חוטא מלידה. לכן צריך להמתין שהכל יבוא בחסד עליון, חסד אלוהי. לעומת היהדות שסבורה שהאדם יש לו כן שותפות במעשיו, במעשה בראשית, ולכן הוא יכבוש אם צריך. והדברים מפורשים במעשה בראשית. פירו, עורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. כלומר, לכן זה נאמר מעשה בראשית דווקא, שצריך לכבוש. ברור? עכשיו, זה היה הוויכוח. עכשיו, מה יעשו הנוצרים עם הטענה הזאת, בעלי הטענה הזאת, יחד עם זה ש... הקדוש ברוך הוא ציווה לכבוש את הארץ בספר יהושע. כלומר, יש פה קושי מובנה. אתה מצד אחד אתה אומר שזה לא בסדר לכבוש. ומה תעשה עם אותו תנך שאתה מאמין בו, שבו נאמר שצריך לכבוש? שבו נאמר שצריך לכבוש. אז בתחום הזה קצת מגמגמים. לפי השיטה של מרקיון, זה מובן. האל שאמר לכבוש, הוא אל כובשני, מידת הדין, כזה רע. והאל שאמר חסד עליון, הוא אל אחר. רק שזאת לא הגישה הרשמית של הנצרות. שאלה, מחילה הרב, באיזו פסקה אנו? אנחנו בפסקה ד' לקראת סופה. בסוף דברי הנוצרי. בסדר? אז אני רק מזכיר את זה שיש הרבה פעמים איזה מין דואליזם שלא מודים בו כל כך, אבל שקיים בתוך מעמקי הנפש הנוצרית. זה גם אגב בא לידי ביטוי ביחס שלהם אל הדמות השטן. מי זה השטן בעיני הנצרות? זה כמעט אנטי אלוה. יש איזו אישיות שעומדת מול האלוהים, והיא שולטת בעולם הזה, היא זו שמביאה את היצר הרע אל האדם, ישות אוטונומית, שאלוהים נלחם בה. ברור? זה כמעט דואליזם פרסי. לעומת היהדות שבה השטן מי זה? זה הקדוש ברוך הוא. כן? מה אתה אומר?
זה דבר לא מסתדר
למישהו
שכבר פעם אחת דיברנו על הדבר הזה. כולם שם באמת טיפשים. הרי יש שם כל מיני אנשים שלכאורה למדו ויודעים וכדומה. אם תאונים כאלה זה לא עובד, לא יודע.
מה זאת אומרת? למה זה לא עובד? מה לא הגיוני במה שאני אמרתי?
לא,
במה שהם אומרים.
נכון, עם קצת יושר אינטלקטואלי, אתה רואה
שדברים
לא עובדים ככה, וזה נגמר הסיפור, מה זה לא...
עם יושר אינטלקטואלי רואים שהסיבור...
התשובה של
הרב
הייתה פעם, טוב, לך יש ראש יהודי, אבל...
יש לך ראש יהודי, זה נכון. אבל אני לא הבנתי את הבעיה, זאת אומרת, אתה אומר שהנוצרים, למה? הם לא מבינים קצת יושר אינטלקטואלי שזה לא עובד? מה לא עובד?
היו חכמים גדולים שהיו נוצרים כמו פסקל וכולי, הם לא היו,
והיו
אנשים טיפשים.
פסקל שאתה מביא אותו, מאוד מעניין. בספר שלו, כשהוא מצטט פרקים שלמים בישעיהו, כשמדברים על הגאולה, כל מקום שכתוב קדוש ישראל, הוא מדלג. מעניין, מה?
מה התעלמות?
הוא מתעלם, אבל לא מתוך רשעות. פשוט זה קופץ לו. יש איזה באג. זה... מה? או למשל, יש לו פסוק שהוא מסביר שהקדוש ברוך הוא גירש את כנסת ישראל. שנאמר, איזה ספר קריטות עמכם אשר שילחתיה, או מי מנושי אשר מחרתי אתכם לו. הפסוק שם נאמר בתור תמיעה, שאלה רטורית. הוא מבין את זה, כיבשו אותו. נכון? כלומר, זה אופן מושלם של הסתכלות. כן. האם השטן הוא לא סוג של... ודאי שהוא אישיות. עד רבה. לא, 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 לא. לא, 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 לא. לא, לא. השטן הוא אישיות אלוהית. הוא חלק מההופעה של הקדוש ברוך הוא כאישיות. הוא לא הכל. הוא חלק מזה. כן. כן, ברור, אנחנו צריכים לתרץ כל המקורות האלה. אני אומר, אבל מה התפיסה התיאולוגית בנצרות, ביהדות, סליחה? התפיסה התיאולוגית הדומיננטית איננה שהשטן הוא ישות שעושה צרות לקדוש ברוך הוא. הוא עושה את שליחותו של הקדוש ברוך הוא, זה משהו אחר. האם לפי הנצרות אין בחירה חופשית? ודאי שיש בחירה חופשית לפי הנצרות.
אבל קודם אמר שהנצרות
אומרים שממילא אדם הוא חוטא, שההתערבות רואה... לא, 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 מה שאמרתי זה משהו אחר. לפי הנצרות האדם נולד חוטא, זה נכון. אבל יש לו בחירה חופשית, לעשות טוב או רע. זה נושא אחר. זה שהוא יעשה טוב לא יעזור לו. הוא בכל מקרה נידון לגיהנם.
ושהכל ירד מלמעלה, מושלם...
אז אני מסביר לך. אז אני מסביר לך. לפי הנצרות יש לאדם בחירה חופשית, אבל זה לא משנה. גורלו איננו תלוי בבחירתו החופשית.
משמע
שבחירה חופשית? זה נתון כזה. זה נתון כזה שעושה את האדם בסופו של דבר לחוטא, והדבר היחיד שבו הוא יכול איכשהו לצאת מזה זה על ידי האמונה. אם האדם... מה?
לא על ידי המעשים.
לא על ידי המעשים. איך אמר פאולוס? המעשים לא יושיעו.
זה ספירה.
למה? אתה לא צודק. יש בחירה חופשית, רק היא לא משמשת לכלום. לבעניין הזה של ישועת הנפש. בסדר? כן.
אני
רוצה
כאן
לומר
שאני לא
לסתום
מצווה
מצוותי הבאתי.
אדם לא
עושה
את
המצוות
שכתוב, לא
יודע שפה מוצא. אבל אנחנו מיד נתייחס לזה. כן, אבל קודם כל רציתי להסביר שיש פה רקע של דואליזם בעייתי בתוך הנפש הנוצרית. עכשיו, מה שאתה אומר שהשכל הישר לא מסתדר עם זה, זה בכלל לא הנושא, כי אצלם יש איזה מין, אפשר לומר, קיבוע מיסטי מסביב לאישיות של אותו האיש, ולכן זה מתארץ כל קושי מבחינתם. מובן? טוב. עכשיו בואו ניגש לפסוק הזה, אני לא לסתור ממצווה ממצוותיה באתי, כי אם לחזק את כל מצוותיה ולאשרם. אם אנחנו נלך ב... כיוון של ביקורת מדעית, ייתכן שהמשפט הזה באבנגליון הוא בא על רקע מאבקים פנימיים בין ראשוני הנוצרים עצמם. כלומר, כידוע לכם, אחרי פטירתו של ישו נחלקו תלמידיו האם לבטל את המצוות או שלא לבטל את המצוות. פטרוס סבר שלא לבטל את המצוות, פאולוס כן רצה לבטל את המצוות, ודעתו היא זו שהתקבלה בסופו של דבר להלכה. מה? מה הייתה הבאמין? אני לבטל או לא לבטל? פאולוס אמר שמכיוון שהגיעה הגאולה, אז מצוות מתבטלות. כי עכשיו הקשר אל האלוהות הוא לא דרך המצוות, אלא דרך האמונה. ככה סבר פאולוס. עכשיו אני רוצה אפילו פה להסביר קצת יותר מזה. יש אצל פאולוס מופיע טענה מאוד מאוד מוזרה, והיא שהתורה והמצוות זה סוג של כללה שאלוהים שנה את עם ישראל, ולכן כדי להרע להם נתן להם תרי"ג מצוות. מה כל כך רע במצוות? כי ברגע שיש תרי"ג מצוות יש תרי"ג עבירות. אם אני לא מקיים, אם אני לא קיבלתי מצווה, אם אני מקיים או לא מקיים, לא מעלה ולא מוריד. אבל ברגע שהיחס שלי אל אלוהים תלוי בקיום המצווה, אז זה משהו נורא לפי הנוצרי. למה? כי הרי לא ייתכן שלא אקשל בחטא, בלתי אפשרי. האדם יש לו נטייה טבעית לחטא, ולו רק מפני שהוא בשר ודם. ולכן לא ייתכן שאדם לא יחטא, ולכן סופו של דבר האדם מגיע לאבדון. ולכן מה עשה ישו? גאל את נפש האדם מן החטא על מי שמאמין בו, ולכן מכאן ואילך המעשים לא מושיעים וגם לא שולחים אותך לגהינם. יש לך שאלה, כן?
הוא אומר, המעשים לא ישו.
נכון.
אנחנו מוצאים בבריאה עצמה, כל מה שברא, כתוב, מה כתוב? אשר ברא אלוקים לעשות.
נכון.
העשייה היא
הנקודה. מה שאתה מדבר כאן, אתה מדבר כמו יהודי. אתה מדבר כמו יהודי. שלפי היהודים, עד רבה, מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, זה למעשים. כמו שאתה אומר בצדק, אשר ברא אלוהים, לעשות. כדי שאנחנו נעשה. בסדר? זו תפיסה הפוכה מהתפיסה הנוצרית.
זה לא שכן,
מה? זו תפיסה... יש לך קושיות טובות. אני לא מעוניין לתרץ את הקושיות שלך, כי הן קושיות טובות. אבל מה שאני רוצה לומר, מה אנחנו עונים על הטענה הנוצרית? כן? אגב, השאלה הזאת מובאת גם במהר"ל מפראג, בספר תפארת ישראל. איך יכול להיות... שהקדוש ברוך הוא מזכה את ישראל בזה שהוא מרבה להם תורה ומצוות. מה פתאום? זה לא מזכה. אפשר גם הרי לחטוא בגלל זה. מה התשובה? מה עושה יהודי שחטא? חוזר בתשובה. והתשובה מתקבלת?
כן.
מתקבלת. אפילו עד דקה, יפה. מסקנה, מה הגורם לעמדה הנוצרית? שהם לא מאמינים בתשובה. כלומר, אינם מאמינים בכוחה של התשובה לכפר. וכאן יש דבר מאוד עקרוני, כן? אם הם היו מקבלים את אמונת התשובה, אז גם הם לא היו מבטלים את המצוות.
מאיפה זה נובע, החוסר אמונה בתשובה?
כי התשובה זה מושג יהודי. זה מושג יהודי בלבד.
גם התשובה,
ישו היה יהודי עם נטייה אלילית. אם אתה מדבר על פאולוס, אין מה לדבר. פאולוס היה עם הארץ גמור, עם ראש יווני, הלניסטי מוחלט. כן, כמו שאנחנו, איך הוא מסתכל על התורה? הוא מסתכל כמו שפילוסוף יווני מסתכל על התורה.
עכשיו אני מבין למה בחרו בו.
יכול להיות. עכשיו, מה? הווידוי אצלם הוא חלק מן הכפרה, לא חלק מן התשובה. כלומר, אם אתה בא להתכפר על ידי אותו האיש שסבל בשבילך על הצלב, אז זה מכפר על עוונותיך. אז הווידוי הוא חלק מהטכניקה שצריך לעבור כדי להתכפר. אבל זה לא מושג התשובה היהודי. אני אגיד את זה אחרת. יש לנו מושג של תשובה ומושג של כפרה. מה מעכב את מה?
תשובה.
האם התשובה מעכבת את הכפרה או כפרה מעכבת את התשובה?
התשובה מעכבת.
יפה. כלומר, היהודים אומרים, אם אתה עושה תשובה, טוב. ואז הכפרה גם תועיל. אבל אם לא עשית תשובה, הכפרה לא תועיל. בנצרות זה בדיוק הפוך. התשובה היא חסרת משמעות כל זמן שאין כפרה. אם יש כפרה, אז גם לתשובה יש ערך. זאת אומרת שהתשובה היא דבר נספח. מובן?
מה זה כפרה? מה זה
אומר? מה? מה זה הכפרה אצל הנוצרים? זה הסבל של אותו האיש על הצלב. הסבל, הסבל.
לא, כשאדם חוטא ומקבל כפרה...
לא, זה לא עוזר כלום. אי אפשר שאדם יכפר על עצמו, בגלל שאדם הוא, אפשר לומר, רע ביסודו. מאז חטא אדם הראשון. אז הדבר היחיד שיכול לכפר עליו, זה שהאלוה בעצמו יהיה מוכן לסבול את סבלו. מובן?
מה זה לכפר עליו? מה זה עושה?
מה?
מה השמעות של לכפר עליו?
למלא את החיסרון שנעשה בבריאה על ידי חטאו. ואז בעצם מידת הדין הנקמנית מרוצה. היא מפויסת. כן, זה הכוונה. כלומר, צריך להבין שבנפש הנוצרית יש אימה מפני החטא. אימה נוראה. החטא פוסל את האדם לחלוטין. כל בני האדם יש להם חלק לגהינם, אלא אם כן קרה נס. הפוך מאשר המשנה שלנו. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אלא אם כן אתה מתעקש. עכשיו יוצא לפי זה, שהמשפט הזה באבנגליון, אני לא באתי לבטל את המצוות, ייתכן שהוא מבטא את העמדה של פטרוס. יכול להיות. אבל נגיד, נסביר את זה אחר כך, איך הנוצרים בעצמם מסבירים את הפסוק הזה. כן.
אם אמרת שתשובה זה עניין לאומי בלבד, שאלה. אבל אתה אומר שאם יחסר לנו הסיפור עכשיו,
כל אדם בעולם יכול לעשות תשובה. אבל מי מאמין בזה? היהודים. כשגוי מאמין בתשובה זה דבר נדיר. למשל, אתה רואה למשל בספר יונה, דבר מאוד מעניין. נביא מישראל הולך לאנשי נינווה, אומר, עושה קצת אוקוס פוקוס, עוד 40 יום נינווה נהפכת, כולם עושים תשובה. אבל איך הם עושים תשובה? בצורה מגוחכת לחלוטין. כתוב שם, האדם והבהמה, אל יאכלו, ועל ישתו, ולא לראות. כן? כלומר, שאף אחד לא יראה. לא האדם ולא הבהמה. והתכסו שקים, האדם והבהמה. כלומר, משהו, הייתי אומר, אפילו קריקטורי. כן? זה בגלל שאומרים, אנחנו לא יודעים, יש פה איזו גזרה נוראה שעומדת לנחות עלינו. בואו נעשה איזשהו טריק, איזשהו משהו מגי, שימנע את האסון. אבל לא שינוי פנימי. הם חזרו בתשובה מן החמאס אשר בכפיהם. אפילו לא גזרו גזרת, כלומר, אפילו לא עשו תקנת השבין. שאם מישהו גנף קורה, היו מקעקעים את כל הבירה וכו'. כן? אבל כל זה בא בגלל היחס החיצוני אל האלוהות. אני אגיד זה אחרת. זה תפס קצת. הקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה הזאת. כן. ואחר כך היא כן נהפכה. אבל נאמר ככה, יש שאלה, מה זה בכלל מצוות התורה? מה זה מצוות הבורא? בעיני הנוצרים, וגם בעיני, אפשר לומר, הרקע ההלניסטי שלהם, אם יש מצווה של הבורא, זה כמו חוק בפיזיקה. חוק בפיזיקה זה דבר מוחלט. תאר בעצמך, למשל, שאתה עובר את החלון של בניין בין 30 קומות. מקומה ה-30. זאת עבירה חמורה שמי שמעניש עליה זה חוק הגרביטציה. נכון? עכשיו, תארו לעצמכם אותו בן אדם תוך כדי נפילה, הוא מבקש מחילה מחוק הגרביטציה, והוא אומר, אני מבטיח שאני לא אעשה זאת, יותר. מה עונה לו חוק הגרביטציה?
נשקול את זה עוד שתי דקות.
לא, אכן, אתה לא תעשה את זה יותר. ברור? באותה עמידה, כי חוק הגרביטציה איננו אישיות, זה לא מישהו שאפשר לדבר איתו. האלוה, אם הוא מחוקק חוק, כיוון שהוא ישות אימפרסונלית, אז אם מי שעבר על המצווה, אין סברה שהתשובה תועיל. אבל כדי שהאלוה יהיה מישהו, הוא צריך להפוך לאדם אצלם. אם הוא לא אדם, הוא לא מישהו. אנחנו אומרים שהוא מישהו גם בלי להיות אדם. מובן? ולכן, אם הקדוש ברוך הוא, היחס של היהודי לקדוש ברוך הוא זה, ריבונו של עולם, אני ממש מצטער, אני ממש מבטיח שאני לא אעשה את זה יותר, ממש, אתה לא יודע, אני לא ישן בלילה מאז שעשיתי את החטא, ואני מבטיח שאני לא אעשה את זה יותר. אומר הקדוש ברוך הוא, דיינה, דיימה, בסדר, יאללה, אבל אל תעשה את זה יותר, אה? תרבלק. כלומר, יש פה יחס אל אישיות עם מישהו שאפשר לדבר איתו, כן.
יש שם איזשהו מדרש, נדמה לי שמודע שם, שהקדוש ברוך הוא שואל כל אחד מה יעשה לחטא, כולם מבינים שתשובה זה לא מקור.
אז זה בדיוק העניין. מה אומר הקדוש ברוך הוא? ישוב אליי. נכון, מה זה ישוב אליי? אל מישהו. לפני כן יש תורה, יש נבואה, יש...
אבל
החשיבה
הטבעית כזאת שאין מקום לתשובה לכאורה. כולם מבינים
שאין מקום לתשובה. מי מבין שאין מקום לתשובה? התורה מבינה ככה, הנבואה מבינה ככה, והחוכמה גם מבינה ככה.
יפה, אז גם הנצרות מבינה ככה, כי זה בעצם...
הקדוש ברוך הוא, כן, זאת אומרת שהנצרות מבינה כמו... בסדר, כי לא יודעת שיש מישהו מאחורי כל זה. מה אמר הקדוש ברוך הוא? ישוב אליי, ידבר איתי, ידבר איתי, יסתדר. בסדר? כן.
הנוסף סבורים שישוב משיח,
גם.
גל את העולם.
נכון.
זה מסתדר שכבודתם, עולם שיש בו מלחמות ומחלות, זה עולם שמגיע.
אתה אומר ככה, אם ישוב גל את העולם, אז איך זה שיש עדיין מלחמות? נכון?
המצב של העולם.
נכון, איך זה מסתדר במצב העולם? אז הם אומרים שיש להם פתרון. הוא בא פעם ראשונה, אבל הוא מתכוון לבוא פעם שנייה. אז למה הוא בא בכלל פעם ראשונה? כך שאלתי את ראש המכון הקתולי של פריז. ואז הוא גמגם. מה אני אעשה? הוא גמגם. והתחיל לדבר על מיסטיקה, להגיד שהוא היה אלוה וכל מיני דברים כאלה. כן, כלומר, כלומר, הם בורחים אל המיסטיקה ברגע שאתה שואל אותם שאלות יותר מדי מסודרות. אגב, זו השאלה הזאת שאל אותם גם הרמב"ן. הרמב"ן בוויכוח ברצלונה, היה, שאלו אותו על זה שיש מקורות במדרש, שמשתמע מהגמרא אפילו, שהמשיח כבר בא. התכוונו להגדה של רבי יהושע בן לוי שדיבר עם המשיח בפתח של רומא. אז אמרו לו, אתה רואה לפי המדרשים שלך, המשיח כבר הגיע. או שהוא נולד בתשעה באב, כל מיני דברים כאלה. אז הוא ענה להם מה שענה לגבי האגדות, ומה זה האגדות, שלא צריך להאמין לכל מה שכתוב באגדות וכו' וכו'. אחר כך הוא אמר להם, אבל חוץ מזה אני קראתי בנביאים, שכאשר יבוא המשיח, יש שלום בעולם כולו, ולא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. והלא מאז שהתפשטה הנצרות בעולם, נשפך יותר דם מאשר מקודם, ולא עוד, אלא כמה יקשה לך, אדוני המלך, לך ולאביריך, אם לא ילמדו עוד מלחמה. מה הוא דיבר? שמע שבחברה של ימי הביניים הייתה בנויה על יסוד המלחמה. אי אפשר היה שלא יעשו מלחמה. ואז הדומיניקנים אמרו שהיהודי מתחצף, וסגרו את הדיון לאותו יום. אחר כך מלך ארגון שליח לרמב"ן שכדאי לו לברוח וכו'. אז הוא ברח לארץ ישראל, כתב את פירוש הרמב"ן על התורה פה באקו. הרווחנו משהו. כן, הוא היה נשאר בספרד, לא היינו מרוויחים את הפירוש שלו לתורה.
למה יש מושג אבל של גאולה ראשונה ושנייה?
לנו יש מושג של גאולה ראשונה ושנייה, נכון, נכון.
זה מופרך שבמצלם יש גאולה ראשונה והוא יחזור עוד
כאן. כן, אבל אמרו שהוא הביא גאולה אחרונה. כלומר, בגלל שהוא הביא גאולה אחרונה מבחינתם, אז הנפש נגאלת, ולכן לא צריך מצוות.
הם אמרו שהגאולה...
זה היה גאולה אחרונה. זהו, ברגע שאתה מאמין בזה, זהו, גמרנו. אתה נושע.
אולי אפשר להגיד שזה
שהם
במלחמות,
אם
זה טבע שלהם, זה גאולה שלהם.
טוב, אז בקיצור, כן.
הרב אמר ש...
אני עוד לא הסברתי את הפסוק הזה לפי הנצרות, כן.
לפי הנצרות האדם חוטא ותמיד יחכה לו גאונו, לא משנה מה.
אלא אם כן הוא יגאל.
כן. אם כן הוא יגאל?
כן.
על ידי שהוא נוצרי?
כן.
אבל בכל מקרה הוא
נראה שכן. לא, לא דווקא. האדם יכול לזכות לחנינה.
מעגל אחר?
כן. לא, לא לצאת ממעגל אחר, מעגל הגיהינם. אדם יכול...
לעשות חטאים? כי אין
לה איפה תשובה בכלל? לא, צריך לא לעשות חטאים, אבל מסיבות אחרות. אני עוד לא הסברתי למה לפי הנוצרים אסור לעשות חטאים. כן? יש פה שאלה. אם רק ישו הוא המחפר, אתה להגיד מחפר, בכף, להם, מדדוע... הכומר אומר להם מה לעשות למען לכפר. הכומר אומר לכפר, כלומר כדי שזה יפעל, כלומר כדי שישו יכפר על החוטא, הוא צריך לעשות כך וכך תפילות, כך וכך תעניות וכו'. כן? מאיפה הם יודעים? יש להם סמכות. הם שם סמכות. כן? מאיפה?
מה? הרבה נדמרת בבידוי או שיש כאן תעניות?
לא, לא, יש גם כל מיני דברים שצריך לעשות. כן.
מה זה חטא
בעיני
הנצרות?
מה זה חטא בעיני הנצרות? חטא בעיני הנצרות זה לכפור ביסודות האמונה הנוצרית, אבל יש עוד כמה דברים, רק רגע. איך ייתכן שדוד המלך שלימד עולה של תשובה, קיבל עונש למרות התשובה שעשה? האם התשובה לא מוחקת את הייסורים? תשובה, לא. תשובה גורמת שהאדם רצוי לפני השם. הייסורים זה כדי לכפר, זה משהו אחר. עכשיו, לגבי שאלתך, מה זה חטא בעיני הנצרות? אחרי שפאולוס ביטל את המצוות, אז הייתה קהילה של נוצרים, בעצם הקהילה הראשונה של נוצרים בהיסטוריה, שהייתה בעיר אנטיוכיה שבסוריה. הם שמעו את הדברים של פאולוס, התחילו לחיות חיי הוללות ושחיתות. שחיתות חמורה. אז פאולוס שלח להם מכתב ואמר להם, למה אתם מתנהגים ככה? אז הם ענו לו, כי אתה אמרת שהכל מותר, כיוון שהתורה בטלה. ואז הוא ענה להם, הכל מותר, אך לא הכל ראוי. קודם כל הוא אמר, כלומר הוא לא חזר בו, באמת, אכן הכל מותר, אך לא הכל ראוי. מה זאת אומרת לא ראוי? לא ראוי מבחינת הדרך ארץ. יש מוסר. המוסר האנושי, אמנם לא זה שיביא אותך לגן עדן או לגיהינם, זה בכלל לא נוגע לעניין, אבל מצד זה שאתה בן אדם, כבן אדם אתה צריך להיות מוסרי. וזה מעניין מאוד, כי הגמרא אומרת את זה במסכת בבא קמא, שאומרת על השבע מצוות בני נוח, שכיוון שלא עמדו בהתחייבות, עמד והתיר להם, הקדוש ברוך הוא התיר לגויים שבע מצוות בני נוח, שנאמר,
מה זה, כשיכולים לעבור עליהם?
כן, או שלא מקיימים אותם, הקדוש ברוך הוא אומר, יאללה, אני אוותר לכם. שנאמר, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. מה זה ויתר גויים? התיר להם. שואת הגמרא, אביחי, נמצא חוטה, נזכר, אז מה אתה עושה עבירות, ובגלל זה אתה מקבל שאתה לא, שאתה פטור? אלא עונה הגמרא על זה, לא שהם פטורים, אלא שאינם מקבלים שכר כעושה מצווה. אלא מקבלים שכר כמי שאינו עושה, כמי שאינו מצווה ועושה. מה פירוש הדבר? זה בדיוק כמו שפאולוס אמר. פאולוס רוצה להמשיך לקיים את החיובים המוסריים של התורה, רק הוא לא רוצה שזה יהיה מצווה. כי אם זה מצווה, בזה תלוי הקשר שלו לאלוהים, והרי הוא לא מאמין שאפשר לעמוד בזה, ואז ממילא התשובה גם לא תועיל, אלא הוא רוצה להמשיך לקיים את זה, כי זה דברים טובים ויפים וישרים, יש דבר כזה מוסר נוצרי, יש דבר כזה, אבל לא בזה תלוי הקשר עם הנצח. עד כאן ברור? כן, מה אתה אומר? עכשיו, אני פה שוב חוזר לשאלה. מה זה המשפט הזה? אני לא לסתור מצווה ממצוותיה באתי, כי אם לחזק את כל מצוותיה ולאשרם. אומרים הנוצרים, התזה המרכזית אצל הנוצרים, זה שהיהודים מרוב שטחיות לא הבינו את כוונת התורה. למשל, היהודים חושבים שכשהתורה אומרת לא לאכול חזיר, איזה שטויות יש אצל היהודים, הם חושבים שהכוונה שאסור לאכול חזיר. למה? רק בגלל שכתוב, והחזיר לא תאכלו. איפה הראש? וכי הם לא מבינים היהודים שהכוונה לא ללכלך את הנפש במידות רעות כמו שהחזיר מלכלך עצמו באשפה. אבל ודאי שאין כוונה לאסור את אכילת בשר החזיר, שזה מעולם, אפילו משה רבנו לא התכוון לזה. הם קוראים לשיטה הזאת שיטה אלגורית, האלגוריה. מאיפה בא להם המושג של אלגוריה? בא להם מפילון האלכסנדרוני. פילון האלכסנדרוני היה יהודי שכשמו, כן הוא, היה חי באלכסנדריה שבמצרים. היה אדם מלומד מאוד, פילוסוף גדול מאוד, וגם ירא שמיים מאוד גדול. הוא כתב שני פירושים לתורה. אחד על דרך הפשט, ואחד על דרך האלגוריה. הפשט זה ההלכה, האלגוריה, מה שבאמת מתכוונת התורה באופן פנימי. טוב, אז פילון לא התכוון להגיד שאין בתורה אלא האלגוריה. אבל הם הושפעו מאוד מהדברים של פילון, והם אמרו בעצם, התורה אינה אלא אלגוריה. בסדר? ולכן כשהתורה אומרת לעשות ברית מילה, אין הכוונה כלל וכלל למול את איבר הרבייה. אלא הכוונה היא למול את הלב. וכדומה. בסדר?
אבל בכלל שהרעיון כזה יצא לפועל, זה לא עבודה של רגע אחד, זה עבודה של שנים.
מה אתה מתכוון?
אדם לא יכול לקום בבוקר ולומר, התורה היא אלגוריה, ומחר ככה להפיץ את הדעה הזו, וכולם יקבלו אותה. זאת אומרת, זה כנראה שנים שהדבר הזה יסתובב בתי
מדרשות,
ואז
נכון,
שזה
נכון.
נאמר, זה
יתקבץ. נכון, יש התחלות אצל האיסיים, ואצל פילון אלכסנדרוני, ועוד כמה דברים כאלה.
כאן אצל היהודים, כאן, פשוט, בחורת השבת, לא...
מה?
אבל גם אנחנו לא מקבלים הכל
כפשט. לא, לפעמים אתה אומר שההלכה איננה כפשט הכתוב, אלא פשט אחר. בסדר, אבל יש הלכה. יש הלכה מעשית, כלומר הפסוק הזה, מחורת השבת, מחייב אותך למעשים מסוימים. לפי הנוצרים זה לא מחייב שום מעשה. זה הכל בראש, מלבד. כן? אז לכן אומרים, לא באתי לבטל שום מצווה, באתי לחזק. מה לחזק? על ידי שאני מבטל את המעשה, ומחזק את האור הפנימי. הם קוראים לזה האות והרוח. יש אותיות התורה, ויש רוח התורה. האותיות, איך הם אומרים? האות הורגת. האות, אם אתה לוקח את האותיות כמו שכתוב, זה יהרוג אותך. בעצם צריך להתמקד אך ורק ברוח שמאחורי האותיות. עד כאן דבריהם.
אז איך זה כבר שמיים תחת עין או כל מיני דברים כאלה?
אז איך הם מסבירים מיים תחת עין? זה הכל רוחני. הכל אליגוריה. הכל אליגוריה. הכל תרייג מצוות רוחניות. והיהודים הם טיפשים שהם חושבים שהכוונה לעשות מעשים. מאיפה הם לקחו את זה בכלל?
אבל הרב, בכל זאת הם כן מאמינים באיזושהי דרך מסוימת, באיזושהי דרך ארץ, רק לא בקטע של שכר ועונש.
נכון, נכון. השכר ועונש אצלם זה על האמונה, לא על המעשים. עכשיו, בואו נתקדם עוד קצת. איך הגמרא מביאה את הפסוק הזה? מסופר בגמרא במסכת שבת דף קט"ז שהיה דיין שופט נוצרי בסביבתו של רבן גמליאל. זה נקרא ההוא פילוסופה דהבה בשביבותי דרבן גמליאל. ודהבה נקית שמד דלה מקבל שוחדה. הוא היה מפרסם על עצמו שהוא לא מקבל שוחד. זה הדרך שלו להזמין קבלת שוחד. אז כתוב שמה שרבן גמליאל רצה לעשות מנו צחוק, הוא הלך עם אחותו, שהייתה אשתו של רבי אליעזר הגדול. והם באו, כן, סתם אנשים שולטים, לא סיפרו שהוא נשיא ישראל והיא, הבת, והיא אשתו של אחד מגדולי התנאים. באו אליו, אמרו לו, תראה, אנחנו רוצים לחלק את הירושה של אבינו. עכשיו, לפי ההלכה, בן יורש, בת לא יורשת, נכון? אלא אם כן, אין בן. אבל כשיש בת ובן, אז רק הבן יורש. אבל כתוב שמה שלפני הדיון, מה עשתה אשתו של רבן גמליאל? מה עשתה אחותו של רבן גמליאל? הכניסה לו בצד איזה נר מזהב. נר מזהב בתור שוחד. אז הוא אמר, כן, תחלקו ביניכם חצי חצי את הירושה. אמר רבן גמליאל, אבל כתוב בתורה שאם יש בן, הבת לא יורשת. אמר לו, כתוב באבנגליון, שמאז שבאתי כבר הכל בטל. דיון מחר, דיון שני מחר. בינתיים בלילה, ברבן גמליאל נותן לו חמור לובי. חמור לובי זה דבר מאוד יקר, נותן לו במתנה. למחרת בבוקר, אומר הנוצרי, הסתכלתי באבנגליון וכתוב, אני לא לסתור מצווה ממצוותי הבאתי, כי אם לרזק עם נוטה או לאשרן. והנה כתוב שכשיש בן, הבת לא יורשת. אז אחותו של רבן גמליאל אומרת לו, יאירו פניך כנר. כלומר, היא רומזת לו, מה עם הנר שנתתי לך מזהב? ואז הוא עונה, ואז רבן גמליאל עונה, אתה חמרה ובטש בשרגה. בא החמור ובעת בנר. זה סתם סיפור משעשע, רוצים לעשות צחוק מהדיין הנוצרי. עכשיו אני רוצה להבין קצת יותר, מה זה המשלים האלה שבגמרא? החמור זה חומר. זה האות הכבדה, לפי האות, אחותו של רבן גמליאל לא יורשת. לפי האור הפנימי שבתוך האותיות, רוח הדברים, היא כן צריכה לרשת. כן, זה הכוונה. כלומר שיש פה איזה מאבק פנימי בין האותיות לבין האורות בנצרות. יש פה כמה שאלות. שלום לרב, גם במקורות אצלנו כתוב שהמשיח יילחם את מלחמות השם. והגאולה אינה תהליך של יום אחד. אם כן, מה ההבדל בינינו לבינם? ההבדל הוא שהם אומרים שהגאולה נגמרה. 2. איך אנחנו מתמודדים עם טענת הנצרות שהשם מסוגל לפקוד נשים? פקידה שווה ביאה. זה גילוי הראיות, לא? נגיד שהקדוש ברוך הוא כן יפרה את מריה. היא הייתה נשואה או לא הייתה נשואה? הייתה נשואה, נכון? מאורסה, יותר חמור. בעל נערה מאורסה. נו. אז מה, זה לא גילוי הראיות? האם אין בעיה הלכתית בירידה הזו לפרטים בענייני הנצרות? תודה. לא, כי אנחנו לומדים את זה. זה כמו השאלה, האם בפסח, אדם לא עשה בדיקת חמץ בפסח. האם מותר לו בפסח לעשות בדיקת חמץ? יש דיון. כן, ההלכה היא שכן, הוא צריך לעשות בדיקת חמץ אם הוא לא עשה לפני פסח. שאת הגמרא, אבל מה יהיה עם זה שאולי הוא יאכל את החמץ? אז זה מסוכן. אתה מפגיש את הבן אדם עם החמץ, אולי הוא יאכל אותו. אז אומרת הגמרא, כיוון שטרוד לבערו, לא יבוא לאוכלו. כלומר, אם אתה מעלה את הדבר כדי לבערו, אז זה מותר. בסדר, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כעת. טוב, כן. לפי הנוצרים, האם משה בעצמו הביא משהו קיבל או לא? איני יודע. היהודים לא הבינו, זה בטוח. כן. אמר הכוזרי. עכשיו, מה התגובה? הרי סך הכל, בשביל מה הוא שאל את הנוצרי, מלך כוזר? הוא רצה לדעת מה עושים, נכון? אמר כוזרי, דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון. גדולה מזאת, ההיגיון מרחיק רוב הדברים שאמרת. שאלה, המשפט הזה אמור להפריע לנוצרי או לא?
לא.
לא רק שזה לא אמור להפריע, זה חלק מאמונתו. חלק מאמונת הנצרות זה שהאמונה דורשת מן האדם להתגבר על השכל, ללכת נגד שכלו. וזה מפורש בדברי פסקל, החכם הזה שדיברתם מקודם, שהוא אמר, שהשכל הוא מסך לאמונה. אפשר להגיע לאמונה רק אחרי שאתה מבטל את שכלו. עכשיו, הוא היה אדם עם חוכמה גדולה, היא הרבה מאוד שכל. הוא משמש בשכל הזה בשביל הפילוסופיה, בשביל המדע. ברגע שאתה נכנס לתחום האמונה, זה חייב לסתור את השכל. קרדו קויה אבסורדם, אמר טרטוליאנוס. כלומר, אני מאמין אף על פי שזה אבסורד. כן? כלומר, הטענה שהנצרות היא אבסורדית איננה מהווה קושיה מבחינתו של הנוצרי, כי הרי בדיוק בזה הוא מאמין. אז מה מפריע לכוזרי? אז בוא נראה, אז אולי מלך כוזר, גם אתה תקבל את האבסורד, הרי אמרו לך, זה דבר אבסורדי.
אבל הסיפור שמתחיל בחלום בכלל, אז גם החלום לכאורה לא בדיוק היגיון.
החלום הוא לא היגיון, אבל הוא סותר את ההיגיון.
הוא לא מה?
רגע, חלום איננו סותר את ההיגיון. החלום הוא לא היגיון, נגיד, לשתות כוס קפה, זה סותר, זה היגיון או לא?
זה
מציאות, אז זה לא סותר את ההיגיון. אותו דבר, הדמיון זה צינור אחר, זה לא סותר את ההיגיון. מה שהם אומרים, שבחינת ההיגיון צריכה להיות סתירה פנימית, שאחד שווה שלוש למשל. שאלה, אבל הרב, השם פקד את שרה, והשם פקד את שרה כאשר אמר. נו, ומי עשה את הבעילה?
אברהם,
נכון? אם תרשו לי, כן? סליחה על הישירות. אבל זה לא הקדוש ברוך הוא שבעל את שרה, נכון? אלא פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר, שמה אשר דיבר, שאברהם יוליד את יצחק, נכון?
אשר תלד לך.
לך, שרה, כן, 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 ברור, ברור, ברור. כן. למרות שאפשר להבין שהמוטיבים האלה, הם אלה שגרמו לנוצרים אחר כך את המחשבות שלנו, כלומר, זה לא לגמרי מופקע. כלומר, כי מה זה אומר? אלמלא ההתערבות של הקדוש ברוך הוא, שרה לא הייתה יולדת. זה אומר שעם ישראל הוא יצירה אלוהית. זה מה שזה בא לומר. אבל צריך להבין, כשיהודי שומע את זה, מה זה אומר? כשגוי שומע את זה, מה זה אומר?
מה?
כן.
מה ההבדל בין החלק הראשון של המשפט לחלק השני?
אבל הוא
לא אומר אותו דבר? מה
זה לא
מניח מקום
ההיגיון,
או ההיגיון מרחיק? מה
הגדולה מזה? נכון, זה פחות או יותר אותו הדבר. עכשיו, האם לקבל או לא לקבל דבר שהוא סותר את ההיגיון? אולם, לאחר שנתאמת דבר לאדם על פי מראה עיניים ובניסיון. עד אשר יאמין בו כל ללב, ולא ימצא מוצא כי אם להאמין בדבר אשר נתאמת אצלו, ימציא תחבולה דקה נגד ההיקש ההגיוני, למען יקרב את הרחוק ההוא. כלומר, אם יש לך הוכחה אבסולוטית שהדבר הלא הגיוני הזה הוא אכן אמת, אז אתה לא תדחה את מה שראית בגלל ההיגיון. אז כמו שתשאל אדם, האם זה יכול להיות, נקרא איתה של מישהו לפני 200 שנה, האם זה יכול להיות שאני אקיש על כמה מקשים מפלסטיק ואני אוכל לדבר עם הקצה השני של כדור הארץ? אני אומר, בלתי אפשר. עכשיו, אם אני אביא לו פלאפון והוא יראה שזה עובד, אז הוא להגיד, זה לא קורה, זה לא קיים, אלא הוא יצטרך להסביר. נכון. האם תנועת החסידות לא הכניסה בצורה כלשהי ליהדות את הרעיון של אמונה במקום שכל דרך הדלת האחורית? בוא נתחמק. פקידה שווה ביאה. אז השם בא על שרה, והשם פקד את שרה. נכון, אבל איך השם בא על שרה? על ידי אברהם. ברור. זה בדיוק ההבדל בין האופן שבו יהודי קורא את הפסוק לבין איך שגוי קורא את הפסוק. למשל, אנחנו אומרים, בנים אתם לשם אלוהיכם. אם כן, יש לקדוש ברוך הוא בן, לא? נכון, יש. מי זה? עם ישראל, בני בכורי ישראל. כשיהודי אומר את זה, הוא מתכוון לתיאולוגיה הנוצרית? לרגע אחד לא. בגוי שומע את זה, אוטומטית הופך את זה לתיאולוגיה, כי זה הצורה, לתיאולוגיה אלילית, כי זה הראש שלו, זה הראש הפגני. כן.
הרב,
במסגרת
השורים שלו בתנ"ך, בזמן המסביר, שבעצם התורה שנכתבה לגוי יותר מאשר לישראל.
נכון.
אז לכאורה הם, היא נכתבה כמו שהם מבינים אותה, לא כמו שאנחנו מבינים אותה. אם זה נכתב עבורה, לכאורה מה שהם מבינים זה יותר נכון מאשר מה שאנחנו מבינים.
אתה מקשה, שאני אמרתי בשיעורים בתנ"ך שהתורה שבכתב נכתבה בעיקר בשביל הגויים. יוצא לפי זה שהפרשנות שלהם היא הפרשנות הנכונה.
כי אנחנו נותנים לכל דבר איזושהי פרשנות כזאת.
עד כאן קושייתך. בסדר, תשובה. מה התנ"ך אומר? מה התוכן של התנ"ך? שהשם משרה שכינתו בישראל. אז כל זמן ששכינה שורה בישראל, גם הם כשהם קוראים את התנ"ך לא טועים בו. ברגע שנסתלקה שכינה, הם נשארים עם האותיות. כל זמן שהייתה שכינה שורה בישראל, כשהם קוראים בתנ"ך, הם הבינו בדיוק את מה שזה אומר. הבינו שהשם שוכן בישראל. נכון. או הבינו נכון על כל פנים, כפי שיטתם. ברגע שנסתלקה שכינה מישראל, נשארו עם האותיות, בלי עם ישראל. בסדר? עכשיו, בואו נחזור פה לדברי הכוזרי. כן, זה נזכיר לי פעם, זה יהודי אחד מפולניה, סיפר לי איך הוא חזר בתשובה. הוא היה ילד יהודי, בין הפולנים, למד בית הספר הרשמי, בית הספר הרשמי מפולניה היה בידי הכמרים, למרות שהשלטון היה קומוניסטי, אבל שם הכנסייה הייתה חזקה. והוא היה תלמיד מצטיין גם בנצרות. היו שיעורי נצרות, הוא היה תלמיד מצטיין, והכומר שלימד שם כל כך אהב אותו, אמר, תשמע, אתה כזה מוצלח, אני אלמד אותך יותר. הם הביאו אותו הביתה, מלמד אותו יותר ויותר ויותר. עד שיום אחד אמר לו, תשמע, אתה כזה מצטיין, אני אלמד אותך דברים שרק אני לומד. פתח לו תנ"ך עברי. אמר לו, אתה רואה? אני לומד את זה. אז הבחור הזה אמר, סורי, אני מכיר את זה, את האותיות האלה, אני מכיר מאיזשהו מקום. כן, כן. היה אצלם בבית עיתון ביידיש, אותיות, עם האותיות האלה, והיו משתמשים בזה כדי לחתוך ממנו את הנייר טואלט. אז הוא אמר לעצמו, אם הנייר טואלט שלי זה הקודש קודשים שלו, אז אני שווה יותר ממנו. ככה הוא חזר בתשובה. טוב, איפה היינו? אז אולם, לאחר שנתעמד דבר לאדם על פי מראה עיניים ובניסיון עד אשר יאמין בו כל הלב, ולא ימצא מוצא כי אם להאמין בדבר אשר נתעמד אצלו. ימציא תחבולה דקה נגד ההיקש ההגיוני, למען יקרב את הרחוק ההוא. הן ככה יעשו גם חכמי הטבע, בכוחות המופלאים הנגלים להם בראשונה. כוחות אשר אילו סופר עליהם החכמים האלה לפני שראו ביניהם, היו כופרים במציאותם. אולם אחרי אשר ראום, התחכמו וימצאו להם סיבות עם מערכת הכוכבים ובקרב הרוחנים, ולא ידחו את אשר ראו ביניהם. זאת אומרת, אם אתה מביא לי עובדה, והעובדה היא בלתי ניתנת להפרחה, אז אני אקבל את העובדה, ואני אסדר את הסרב שלי באופן כזה שזה יתאים לעובדה. אבל אני איני מוצא דעתי נוטה לקבל את הדברים האלה כאמיתיים, כי חדשים הם בעיניי ולא גדלתי עליהם, עליי מוטלת איפה החובה לחקור את הדבר התכליתו. כלומר, הוא לא דוחה את הנצרות באופן מהותי, הוא אומר, אני צריך קודם כל לברר מהי העובדה הבסיסית שעליה אפשר לבנות דברים כאלה. העובדה הזאת טרם התבררה, לפחות בשלב הזה בכוזרים.
לכן הוא לא מקבל
אותם כאמיתיים. לכן אני צריך לברר את זה. כלומר, הוא רוצה לברר אחד הדברים שאחר כך הוא הולך גם לשאול את המוסלמי. אתם מדברים כל הזמן על נבואה, שהחכם שלכם, המייסד שלכם, הוא היה נביא אמת, נביא גדול, מוחמד, ישו, לא משנה מה. אבל מי אמר לכם בכלל שיש דבר כזה נבואה? אולי זה הכל סתם איזה בלוף. מניין בכלל שהנבואה היא אמת? ואז אומרים לו, שבכלל שהתופעה הזאת היא קיימת, אומרים לו, תשמע, השאלה הזאת כבר נפתרה אצל היהודים, לך אצל היהודים. מלך כוזר הולך ליהודים לא כדי לקבל את היהדות, אלא כדי לקבל את הבירור לשאלה הראשונית. והוא מתכוון אחרי שהוא יקבל מהיהודים את הבירור לשאלה הראשונית הזאת, מניין שבכלל יש דבר כזה נבואה, אז הוא יחזור לנוצרי ולמוסלמי. אבל בסוף הוא נשאר תקוע עם היהודים מכל מיני סיבות. אז מה עם הנצרות והאסלאם? הוא מדבר על זה במאמר רביעי. מובן? טוב, לכן הוא קורא לחכם מחכמי האסלאם, אז קרא הכוזרי לחכם מחכמי האסלאם וישאלהו לתורתו למעשה וכו' וכו'.
יש גם הבדל?
מה? מדוע יש נצרות ואחר כך אסלאם? כן, הסיבה היא פשוטה מאוד. הנצרות קדמה לאסלאם. והפילוסופיה קדמה לנצרות. אז הוא הולך לפי הסדר של המחשבה האנושית. שלום לרב. פשוט להצדיע לך, יישר כוח ותבורך מפי עליון. אחלה. כן, כן, מה אתה אומר?
גם היהדות לא כל התשובות שלנו על תשובות שכליות.
אין דבר ביהדות שהוא נגד השכל. יש דברים שהם מעל השכל, אבל אין דבר שהוא נגד השכל. למשל, לא תמיד יש לי הסבר לכל דבר, אבל אין ביהדות בשום מקום דרישה להאמין בדבר שהוא סותר את השכל, אלא אם כן הוא יתברר כעובדה. וזה אנחנו נראה בהמשך. עד כאן להיום, שלום.